טוב, אז אני מזכירה בשתי מילים שראינו שיש שמנים שאי אפשר להדליק איתם את נר שבת. דיברנו על זה שאין שום הלכה בכל תרי"ג מצוות ובכל המצוות, גם של תורה שבעל פה, שאין לה משמעות. לפעמים אנחנו מכירים את המשמעות, לפעמים אנחנו לא מכירים את המשמעות, לפעמים המשמעות מתחברת אליי, לפעמים אני לא מספיק מתחברת, זה לא משנה. אנחנו מקיימות את ההלכות כי זה גזרה אלוקית, זה אמת חיינו, זה לא שאלה. אבל כשמבררים את טעמי המצוות, זה נותן טעם למצווה. זה הרבה פעמים עוזר לי לקיים את המצווה יותר בשמחה, אם אני מבינה מה המשמעות של המצווה. עכשיו, לכל מצווה יש המון 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 טעמים, זה לא שיש טעם אחד, ממש לא, זה תלוי במדרגה של האדם. אנשים מאוד עליונים, כן, רשב"י בטח ידע טעמי מצוות מאוד מאוד עמוקים ונסתרים שאנחנו בכלל לא נבין. אז יש המון 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 רבדים של טעמי מצוות. מה שאנחנו מנסות להיפגש היום זה כדי באמת להתחבר יותר למצוות שבת, להיות שייכות יותר למצוות שבת, דרך מצווה שהיא נשית, בסדר? הדלקת נרות שבת זה של האישה, אנחנו עוד נלמד על זה בעריכות, בשיעור איש ואישה, כשנלמד על כל המצוות של האישה, גם על נידה, גם על חלה וגם על הדלקת הנר. פה זה יותר מתחבר למהותה של השבת, אבל מי שבעצם מכניסה אל תוך הבית את השבת זאת האישה. כלומר, היא זוכה עוד לפני שהגברים הולכים לבית הכנסת, היא מדליקה את הנרות והשבת נכנסת אל תוך הבית, אז זה משהו שלנו. ולהבין למה בשמן הזה לא מדליקים נרות שבת, זה להבין מה שבת רוצה לומר לי. איך שבת רוצה שאני אכנס אל תוכה. לאן שבת רוצה להביא אותי, לאיזה מחשבות, לאיזה הכרות, לאיזה מעמד בנפש, לאיזה מקום בחיים. כלומר, יש לשבת תפקיד בחיים שלי. זה לא סתם שאנחנו עוצרים וטוב, בסדר, נהיה יום חדש אחר. אלא באמת דרך הדברים שהרב יסביר על שמן קיק, אנחנו נברר את השייכות שלנו לשבת ומה צריך לחשוב בשבת ואיפה צריך להיות בשבת. אז ראינו דעה ראשונה, זוכרות? שהדעה הראשונה שזה יש עוף בקרחי הים ששמו קיק, והיו עושים מהשומן שבגוף שלו שמן, אסור להשתמש בשמן הזה להדלקת נר שבת, כי קרחי הים זה אזורים שפלים, זה מקומות שאנשים באים לשם רק כדי להרוויח כסף, והרבה פעמים הרווחים של הכסף האלה, העושר הזה שהם רודפים אחריו ומגיעים אליו מחוסר ישרות או מפגיעה באנשים אחרים, אני לא רוצה לתת לזה דוגמאות, יש מקומות כאלה בעולם שבזה עסוקים אנשים, הם נוסעים לשם, כן, זה מקומות מרוחקים שנוסעים לשם רק בשביל להרוויח הרבה כסף, וכל הרווח של הכסף זה בדרכים, איך הרב קורא לזה, מושחתות, שפלות, פוגעות. אז ברור שבשמן כזה לא נדליק את נרות השבת, כי אצלנו השאיפות והחלומות הם אחרים, הם לא רק אחרים, הם הפוכים. אצלנו כשאנחנו רוצים להצליח, אז אנחנו מדברים על הצלחה פנימית, על הצלחה רוחנית, להצליח לרומם את החיים, להצליח לעדן את החיים, בטח חיים של חשיבה לאחר, והסתכלות גם שמאלה וימינה, ולא רק התעסקות בעצמי, ולא רק שיהיה טעים לי ונעים לי ונחמד לי וכיף לי, אלא באמת גם לראות מה קורה מסביב, וזה שאדם מסתכל מה קורה מסביב, זה בסוף גם מצמיח אותו, בונה אותו, יוצר בתוכו באמת עדינות יותר ואצילות יותר ומידות טובות יותר ומוסר יותר. אז אני חוזרת אל יום השבת, יום השבת מחזיר אותי לשאלות חיי. למה אנחנו רוצים, בשביל מה אנחנו עובדים קשה, על מה אנחנו עמלים, למה אדם יוצא לעבודה כל יום מהבוקר עד הערב, לאן הוא רוצה להגיע, בשביל מה הוא מרוויח כסף, מה הוא רוצה לעשות עם הכסף הזה, כן? למה זה כל הדבר הזה, מה המשמעות של זה, וכשהוא רץ ועמל ועובד קשה, לאיזה הצלחה הוא רוצה להגיע, לאיזה הצלחה הוא מתגעגע, מה החלומות שלו? איזה בן אדם רוצה להיות? אז שבת עוצרת לנו את החיים וגורמת לנו לשאול את כל השאלות האלה. השמן השני, הדעה השנייה מה זה שמן קיק, זה משחה דקזה. משחה דקזה זה שמן כותנה. בסדר? אז אנחנו ננסה לראות עכשיו את הדברים שהרב אומר על שמן כותנה, ומתוך זה ננסה לברר למה גם שמן כותנה זה שמן שלא מדליקים איתו נרות שבת. בסדר, אז לפי דעתי הגענו למילים אמנם זולתי ההשקפה, נכון? זה טוב, בכל דף זה מופיע במקום אחר. בסדר, מצאתם? טוב. אז הרב אומר, אמנם, זה, אצלך זה הכי למטה, פסקה האחרונה. אמנם זולתי ההשקפה על החיסרון שיש באמצעים של העצים להעשיר, ורודפים אחריהם למקומות שמקריבים בעבור העושר את כל קדושת החיים, עוד עצמותה של ההצלחה הזאת היא רק מדומה גם לשעתה. אז בואו נראה מה זה מדומה רק לשעתה, כי פה הרב כבר רומז לשמן כותנה. ויש עוד הערה, שמצד עצמה לא יחשק לב אדם הישר לרדוף אחרי הצלחה, ששמחתה היא רק חיצונית. לעין הרואה מבחוץ ידמה שיש שמחה בלב שוכן בארמונות מרווחים ומרבה חגים ושעון עליזים, אבל באמת הלב ריקן. הידיעה הפנימית שבקרב נפשו שחייו הם אפס ותוהו, שמאומה לא יישא בעמלו ושאינו עושה טוב ואינו מועיל בחייו והצלחתו לא לעצמו ולא לעולם, הרעיונות הללו יגזלו השמחה התמידית האמיתית מאלה המתמכרים להצלחה החיצונית. אז לפני שהוא מסביר איך זה קשור לכותנה, על איזה דבר הרב מדבר בשורות האלה, על מה הרב מדבר? 100 מילים ויש עוד הערה. בסדר? 100 מילים יש ויש עוד הערה, הוא רוצה להתחיל לדבר על השמן. מה שכתוב בפסקה שלפני כן, אני אחרי רגע בצד, בהקשר לדעה השלישית. אז מה אתם אומרות? על מה הרב מדבר? לאיזה ברור זה מוביל אותנו? זה שאסור להדליק נרות שבת בשמן כותנה. אנחנו עוד לא מבינות איך זה קשור לכותנה, עוד מעט נבין, אבל על איזה דברים הוא מדבר? מי מבינה קצת?
דבר על השמחה שהיא רק חיצונית.
יופי. יש בחיים הצלחות ושמחות. הרב אומר, שמן קיק שעשוי משמן כותנה, מבקש מהאדם לברר מה הדברים שמשמחים אותו, על מה באמת הוא שמח. האם הדברים שמשמחים אותו זה קשור לשמחה פנימית, עמוקה, אמיתית, מהותית, או שהשמחות שלו זה הכל שמחות חיצוניות. כן, אתם יודעות שיש אנשים לצערנו שכשהם מחפשים להיות שמחים אז הם עושים כל מיני מעשים, כן, הם שותים אלכוהול ואז הם מרגישים, נכון, בהיי, אני לא יודעת בדיוק מה הם מרגישים, אני לא מצליחה לשתות אפילו שתי לגימות כשמישהו מביא יין יבש, קוראים לזה. אבל יש אנשים שאני לא יודעת איך זה טעים להם, בסדר? זה כבר שאלה אחרת. והם שותים את זה והם מרגישים בהיי והם מרגישים שמחים. אולי הם מרגישים שמחים, השאלה מה זה שמחה? האם שמחה כשהיא חיצונית, נכון, יש כאלה שמשתמשים בשיטות עוד יותר מתוחכמות, נכון? אני פשוט לא רוצה לתת פה דוגמאות, בסדר? שלא יהיו לנו רעיונות. אבל יש עוד שיטות בעולם שאנשים עושים כל מיני מעשים שונים ומשונים כדי להרגיש שמחה. אומר הרב, שבת מנסה לברר לאדם מה זה השמחות האמיתיות של האדם. מתי באמת הוא מרגיש שמח? אתם יודעות שיש מילה כזאת בעולם שקוראים לה מאושר, מכירות? מאושר זה מלשון המילה אשרי. מכירות את המילה אשרי? כן? אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, ובמושב ליצים לא ישב. מה זה אשרי? מה זה אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים? דוד המלך אומר לנו שיש אדם בעולם שהוא מאושר. ממה הוא מאושר? הוא לא מאושר מזה, נכון? יש כאלה שכשהם יושבים במושב לצים, הם מה זה בטוחים שהם שמחים? כל הזמן הם מתגלגלים מצחוק, כל הזמן מספרים בדיחות, כל הזמן מספרים קטעים, כל הזמן מספרים סיפורים על ההוא ועל ההוא ועל ההוא, והם בטוחים שהם מאושרים עלי אדמות. ודוד המלך אומר בדיוק הפוך. דוד המלך אומר שאדם שהוא מאושר, הוא ממש לא יושב במושב ליצים. אולי הוא לא מכיר אף בדיחה, יכול להיות, ייתכן. אבל בתוכו, בפנים, יש איזה אושר פנימי. האושר הפנימי הוא בכלל לא תלוי במה, הוא בכלל לא תלוי בכל מיני דברים חיצוניים שמתרחשים. כן, יש כאלה שמאושרים אם אומרים להם איזה מחמאה, יש כאלה שמאושרים, שוב, אם הם הרוויחו הרבה כסף. אומר הרב, או נגיד קודם, אומר דוד המלך, שאשרי האיש, כן, גם עלינו דוד המלך אומר, אשרי העם שככה לו, מי זה העם המאושר באמת? אשרי העם שהשם אלוקיו. האושר זה ביטוי לאושר פנימי. האשרי של דוד המלך, זה מבקש מהאדם לחפש את השמחה בתוכו, בנקודות הפנימיות של החיים, ולא בדברים חיצוניים, כן? כן הרוויח כסף, לא הרוויח כסף, כן אמרו לו מחמאה, לא אמרו לו מחמאה, כיבדו אותו, לא כיבדו, זה בכלל לא קשור. אם הוא בונה בתוכו איזה בניין פנימי עמוק, אז הוא מרגיש מאושר. אתם יודעות, מאושר זה גם מלשון אישור, נכון? מה זה אישור? הוא יכול לתת לעצמו אישור שהחיים שלו מלאים, שהחיים שלו עם תוכן, שהחיים שלו קרובים לרצון האלוקי. זה שמחה. אז הרב אומר שיש משהו, כן.
אני
חושב
שזה קצת קל מאוד להגיד, כמו שאנחנו פה בבית המדרש, שמחה אמיתית,
אז תכף הרב ידבר על זה, מה זה השמחה הזאת? הוא יכול לדמיין, תשמעי, גם מי שלוקח סמים הוא מרגיש שהוא שמח, נכון?
זה שביטה לבית שמחה,
אז מה שלא מזיק, יש פה נקודה של שמחה, יש פה טיפה של שמחה, ברור. אני לא חושבת שכל דבר שהוא... אז סימן שזה דברים טובים. אם זה שמחים באמת, אז זה דברים טובים. דבר טוב זה לא חייב להיות רק לתקן עולם במלכות שדי. יש המון דברים טובים בעולם, נכון? אדם שלא משנה, אני ממציאה, אני לא יודעת מאיפה אני ממציאה, בסדר? אדם שעובד בחקר המוח, נניח, בסדר? לזה הוא מקדיש את חייו, הוא לא ירא שמיים. הוא לא עושה את זה בגלל שהוא חושב שהוא מתקן את העולמות. הוא מרגיש שיש פה איזה משהו חשוב. ברור שהוא יהיה שמח. אפילו אם הוא יגלה איזה פירור שבפירור שבפירור, מסתבר. מתוך כל המערכות של המוח. לא משנה, זה גם יכול להיות קופאית בסופר. אני יודעת שלפעמים אני הייתי מתקשרת לדקל לעשות משלוח, והייתה, היא כבר לא עובדת שם, אבל הייתה מישהי שכל פעם כשהיא הייתה עונה לי, הייתי מרגישה, וואלה, היא מביאה שמחה לעולם. רק איך שהייתי שומעת, איך היא עונה, איך היא מתייחסת אליי, לא יודע מי אני. זה לא שהיא...
זה לא מסתדר מה שאת אומרת, זאת אומרת ששמחה אמיתית זה
בעצם... כי לא, זה כי הם עושים דברים מהותיים. שמחה אמיתית שאתה שייך לאיזשהו משהו, שהוא יש בו מהות פנימית, גם בזה יש מהות פנימית, מי שהיא עובדת בסופר. אני אנסה להסביר, מי שהיא עובדת בסופר, בסדר? וכשהיא עובדת בסופר, זה מה שהיא עושה. אנשים מתקשרים אליה, אומרים לה רשימה של דברים, היא מכניסה את הדברים האלה לעגלה, היא מעבירה אותם בקופה, ואחר כך מישהו מביא לך את זה הביתה. אם כל פעם כשהיא עונה לך, היא עונה לך מכל הלב, היא רוצה להטיב לך, היא מקפידה לשים לך סחורה טובה ולא זורקת לשם רק מה שמתחשק. היא אומרת לך, תקשיבי, יש היום מבצע בזה וזה וזה, אולי את צריכה, ככה הייתה אומרת לי. את יודעת, יש היום מבצע, מאיפה אני יודע במה יש מבצע? אולי את צריכה, אולי את זה, ותמיד בנעימות. אני הרגשתי שהיא עובדת השם, כי פשוטו. אני לא חושבת שזה תלוי במה האדם עושה טכנית, זה תלוי איפה זה נמצא אצלו בלב. ואז ממילא בטח שזה שמחה. את יכולה להגיד את זה גם על אימהות. מה לעשות שנים על גבי שנים, אישה צריכה לחבס ולגעץ ולנקות ולבשל ולהחליף טיטולים ולקחת את הילדים לקופת חולים ומיליון דברים. אפשר להסתכל על זה כעל מועקה, אבל אם את אומרת אשרי מה שאני עושה, אז כבר יש לזה משמעות אחרת, וזה באמת שמחה. לא התכוונתי ששמחה פנימית זה רק מגמות אלוקיות עליונות, לא. שמחה פנימית זה כשאתה עושה את הדברים שלך עם משמעות. זה נראה לי הפירוש של המילה אשרי. יש האישור הזה, כן? האישור הזה זה כמו שאת שייכת לאיזה עמוד, לאיזשהו יסוד, בסדר? למשהו משמעותי. זה יכול להיות הכל, באמת זה יכול להיות הכל. זה יכול להיות חקלאי שקם בבוקר לעבוד את האדמה. באמת. זה יכול להיות מנקר רחובות. מי סיפרה על מנקר רחובות? באמת, כן. שוב, אבל מאיפה זה נובע? ויכול להיות אדם הכי מפורסם בעולם, הכי חשוב, כולם קוראים עליו בחדשות, ולא יודעת מה, ואין בו טיפת שמחה, אין בו טיפת אשרי, כלום. הכל קליפות, קליפות, קליפות וחיצוניות, ומזה הוא שואב את הכוח שלו, ומזה הוא מוביל את החיים שלו, זה מה ש... והוא כלום, והוא הורג בפנים. בסדר, והוא ידבר על שמן כותנה, ונבין איך זה, איך זה, השמן כותנה יעזור לנו לדמות את זה. בסדר? כן. נכון, יש, קודם כל יש תקופות, אנחנו יודעות. סיפרתי לכם פעם שהעולם הזה מורכב? אמרתי לכם איזה פעם? כן, נראה, אני לא אומרת את זה מספיק פעמים, אבל אל תדאגו, בסוף שנה כבר, תגידו לי, בסדר, הבנו, תזבי אותנו. זה בסדר. ברור שיש תקופות יותר חשוכות, ויש תקופות יותר מורכבות. אנחנו בעולם הזה. עולם זה מלשון העלם, בסדר? העלם זאת אומרת שאנחנו מדמיינים שאנחנו מבינים מה קורה פה. בסדר? ממש, חד משמעי. ויש תקופות חשוכות, אבל כשיש תקופות חשוכות, אז אנחנו מנסים לגלות את האור, אנחנו מנסים, אני לא מתכוונת שתקופה חשוכה זה יום ורבע, זה יכול להיות גם תקופה ארוכה. אבל בסוף האדם יש עליו משימה לנסות לחפש איפה מסתתר האור שלו. בסדר? הוא חיה, אם הוא לא מצליח לבד, יש אנשים שיעזרו לו, נכון? דיברתם על זה, שהרב שחר לימד אתכם על זה, נכון? שאתם בחברה ואחד יכול ללמד את השני, בסדר, אנחנו לא לבד, אנחנו ביחד. ברור שיש את זה, ברור, נכון? וגם יש זמנים שאתה פחות שמח, ויש זמנים שאתה יותר, וגם אני חושבת ששמחה זה לא איזה מישהו שתמיד מדלג ומקפץ, יכול להיות שזה גם מישהו שהוא עם הרבה כבדות ראש, הוא אדם יותר רציני, אבל בפנים משהו חי, משהו רענן, משהו... בסדר, שמחה זה לא רק מי שמחייך, יש כאלה שמחייכים והם אף פעם לא שמחים. נכון, יש פרסומות כאלה ענקיות ברחובות של כל מיני, לא יודעת של מה, לא משנה, של משקאות, של מאכלים עם דמויות של אנשים, מה זה מחייכים, מה זה יפים, מה זה זה, מה את יודעת מה יש מאחורי המסכה הזו? כלומר, אני מתכוונת שלא תמיד גם בן אדם שמחייך, זה אומר שהרב מאוד מאוד מבקש מאיתנו להיכנס פנימה. להתבונן אל תוך החיים בפנים. ושוב אני אומרת, אני לא חושבת שצריך לזלזל בדברים הקטנים, ממש לא. גם בדברים הכי פשוטים של החיים. בטח שזה יכול לתת לך שמחה. לא? טוב, אז בואו נראה מה זה שמן כותנה. אתם עוברות לפעמים, נכון, בכבישים, ואתם רואות שדות של כותנה, ואתם יודעת מה זה כותנה, נכון? צמר גפן כזה. אז בואו נראה. אומר הרב, והנה הגפן הוא ציור השמחה. תירושי המשמח אלוקים ואנשים. אז אתם יודעות שיין גפן זה משל לשמחה. שוב, אפשר לדון אם זה טעים או לא טעים, היום יש מיץ ענבים אז הכל בסדר, אבל כתוב ויין ישמח לבב אנוש. יש משהו ביין שהוא משל לשמחה פנימית. בסדר? זה משל, זה ציור. גפן, כן, הענבים זה באמת פרי שהוא מלא מתיקות, והוא גם נותן כוח, כן, לגוף של האדם. אומר הרב, הצמר גפן, האילן הנושא עליו את הצמר גפן, הוא דומה לגפן. אבל הייתן גם הוא דבר המשמח את הלב, גפן האמיתי. אז כנראה שהשיחים של הכותנה, הם דומים מאוד במראה החיצוני שלהם, לשיחים של הגפן. יכול להיות שהעלים שלהם נראים אותו דבר, לא יודע, צריך לבדוק את זה. מי שפעם עוברת ליד שדה כותנה שתסתכל. אז כנראה שמבחינה חיצונית זה נראה דומה. אם את מסתכלת מרחוק, יכול להיות שהשיח של הכותנה ייראה לך בדיוק כמו השיח של הגפן. אבל אומר הרב, יש הבדל מאוד מאוד גדול בין גפן לצמר גפן. לא, לא. רק דבר שיוכל האדם לעטות עליו בחיצוניותו ועד הנפש לא יגיע. אתם יודעות שצמר גפן זה נראה מנופח כזה, אבל באמת זה מלא במה? זה מלא באוויר, זה מלא בכלום, זה מלא בריק. אומר הרב, הצמר גפן זה משל, שוב, זה משל למשהו שנראה כזה מלא, שנראה כזה שווה, שנראה שיש בתוכו משהו, אבל באמת אין בו שום דבר. אז הוא עושה איזושהי השוואה בין הגפן, בין הענבים, לבין הצמר גפן. בענבים באמת יש אסיס, באמת יש מתיקות, באמת יש מיץ, באמת יש פרי שהוא מחיה את האדם, שהוא נותן לאדם ברכה, שהוא נותן לאדם כוח. ובצמר הגפן, בסופו של דבר יש רק אוויר. כשאתה נוגע בו ואתה מנסה למחוץ אותו, אתה רואה שלא נשאר בנפח שלו כמעט שום דבר. אומר הרב, אנחנו לא נדליק נרות שבת משמן כותנה. כי אנחנו לא מחפשים את השמחות החיצוניות. אנחנו לא מחפשים את הקליפות של החיים. אנחנו לא מחפשים את הערך שלנו, את האשרי שלנו מבחוץ. אנחנו מחפשים את הדברים הפנימיים, העמוקים, האמיתיים של החיים. אומר הרב, כן השמחה החיצונה, שאינה נובעת מחיי צדק ומישרים, כי אם מהרבות העושר החיצוני, היא רק קדמות גפן, דומה לגפן, המשמח, אבל גפן בוקק. בוקק זה ריק, עקר, אין בו באמת כלום. אבל גפן בוקק הוא. המשחה של ההצלחה הזאת, משחה דקזה, שמן כותנה, אינו נמשך אחר הפתילה. אינו דבק בבעלה וקונב, גם לשעה של ההווה, שההצלחה לפניו משחקת. אז שוב, שמן כותנה זה משל. זה משל למה שבת מלמדת אותי. לאן שבת רוצה לקחת אותי? אחרי שאני עוצרת מכל המרוץ של כל השבוע, אני שואלת את עצמי, מה משמח אותי? מה מצער אותי? איפה העושר הפנימי שלי? איפה האשרי האיש שקיים בתוכי? וזה ברור ששבת מבקשת שנברר. זה ברור ששבת מבקשת שנעשה כדי שהיום הזה לא יעבור סתם. כדי שהשבוע לא יעבור סתם, כדי שניתן כוח לשבוע הבא. כן. כי זה המהות שלה. כשאישה יודעת שיש שמנים שאיתם היא לא מדליקה את הנרות, כשהיא מסתכלת על האור של הנרות, הנה הרב אומר שזה שמן שאינו נמשך אחר הפתילה. שוב, זה משל. יכול להיות שמי שמדליק פתילה בשמן קיק יוצאת לו שלבת מדהימה. אבל אצלנו זה לא יכול להיות, כן? שמן שאינו נמשך אחר הפתילה זה שהשלבת לא נראית כמו שהיא צריכה להיראות. השלבת זה האדם, כן? נר השם נשמת אדם. האם אני מאירה את החיים שלי באמת? האם האור של החיים שלי הוא אור אמיתי? האם הדברים שבהם אני עסוקה זה הדברים האמיתיים שיסמכו אותי? בסדר, יעלי? אז זה הבירור דרך דרך שמן כותנה, שאני אומרת שוב, קשה, כשאתה מסתכל מרחוק, אתה לא כל כך מצליח להבדיל בין השיח הזה לשיח הזה. זה דורש ברור. זה דורש עמידה מול הדברים. זה דורש מהאדם. כשמגיעה שבת לשאול את עצמו שאלות נוקבות, במה אני שמחה? מה נותן לי כוח? לאן אני רצה? מה אני רוצה מהחיים שלי? אז זו הדעה השנייה. והדעה השלישית זה קיקיון דיונה. אתם זוכרות את קיקיון דיונה? כי פגשנו אותו. והרב בקיקיון של יונה יוסיף עוד נקודה. והוא אומר כך, אבל יותר על כל הנה, הבחינה גלויה להבחין בין אורה ושמחה של הצלחת אמת, שהיא ראויה שתהיה נאהבת ונחשקת לכל אדם מישראל, שמחתה של תורה וחדוות השם, לבין השמחה המזויפת מאושר וכבוד מדומה, היא מיעוט הקיום. מה זה מיעוט הקיום? מה קרה לקיקיון של יונה? מה כתוב על הקיקיון של יונה? מישהי זוכרת? הוא מת. על הקיקיון של יונה כתוב, בין לילה היה ובין לילה עבד. זה משל לכל מיני הצלחות שמה, שמאוד מאוד מאוד קל להגיע אליהם. אבל הן כל כך, כל כך קטנות, הן כל כך רדודות, הן כל כך שפלות, שכמו שההצלחות האלה מגיעות, ככה הן מהר, מהר, מהר נעלמות ועובדות מן העולם. אני אקריא עוד קצת מהמילים של הרב, השמן הזה, הבלתי נמשך אחר הפתילה, להיות לו קשר פנימי עם בעליו, הוא קיקיון דיונה שבין לילה היה ובין לילה עבד, גלגל החוזר מתגלגל מהרה, ורמי הקומה יגודעו על נקלה, ומכל עושרם בושתם משנה, ולא יישאו מאומה בעמלם, וחיי הזמן בעצמם לקיקיון דומים. אז הקיקיון זה ביטוי להצלחות שחולפות עם הרוח, נעלמות מהר מאוד. כשהאדם מגיע להצלחה הזאת הוא מרגיש מי יודע מה, אבל זה משהו כל כך לא ממשי, משהו כל כך לא רציני, משהו כל כך חולף, כל כך קטן, כל כך כלום, שמהר מאוד ההצלחה הזאת חולפת ועוברת. וכן, היום העולם מאוד מאוד מנסה להגיע לדברים מהר, לא לעבוד קשה, לא לעמול, אין כוח יותר מדי להתאמץ, אין כוח יותר מדי לעמול, אין כוח להבין שצריך עוד צעד ועוד צעד להגיע להצלחה אמיתית, צריך לעבור דרך ארוכה. העולם רוצה שהכל יהיה אינסטנט, נכון? אתה לוקח חבקה, שופך עליה מים רותחים, אופס, נהיה לך, מה נהיה לך? פודינג. ואתה לא מכינה כל כך דברים כאלה, משתדלת. אבל יש דברים כאלה, נכון? יש היום, אתה קונה איזושהי עוגה שאתה רק צריך מהתיק, אתה מכניס אותה לתנור, אופס, איך היא החזיקה מעמד כל כך הרבה זמן בתוך האבקום, אני לא יודעת, אבל לא משנה, אני לא רוצה לחשוב מה יש שם. אבל העולם מנסה שהכל יהיה קל, שהכל יהיה מהיר, שלא נצטרך לעבוד, שלא יהיה לנו קשה, שלא יהיה לנו כבד, שלא יהיה לנו הרבה זמן שנצטרך לעמול. וזה בדיוק הפוך. ההצלחות האלה זה הצלחות שבעצם הן לא נותנות לאדם שום משמעות. זה הצלחות שהופכות את החיים של האדם לקטנים, לשפלים, לרדודים, לשטחים, שאין שום דבר עם עומק, אין שום דבר עם עשייה, אין שום דבר עם באמת עבודה קשה. ואז מה, מה, מה הערך של זה? מה, מה המשמעות של זה? זה כלום. זה בין לילה היה ובין לילה עבד. וזה מאבד את כל הטעם שלו. אומר הרב שוב, זה מעמיד את האדם מול חייו. כמה אני מוכן להתאמץ? כמה אני מוכן לעבוד קשה? כמה אני מוכן לעשות בשביל החיים האלה? כמה אני מוכן לתרוח ולעמול ולהזיע ולהתאמץ? כן, אתמול היינו בהזכרה, ומישהו בהזכרה הקריא שני מכתבים, לא קשורים לאדם שנפטר, אבל הוא חיבר את זה איכשהו לאדם שנפטר. אז הוא סיפר על שתי דמויות. דמות אחת זה, סליחה שאני לא זוכרת את השמות, בחור אחד שלפי דעתי, אם אני לא טועה, הוא נהרג בקרבות על בתש"ח על הרובע היהודי. ומה שזה היה במקום אחר, אני לא יודע, זה היה בתש"ח, וההורים שלו שולחים מכתב, אולי זה היה בדגניה, סליחה. בדגניה, הוא נהרג בדגניה, וההורים שלו שולחים מכתב לאנשי דגניה, והם אומרים להם, אל תבכו, כלומר, הם כותבים, זה כאב מאוד 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 גדול, זה שהבן שלנו נהרג, אבל ברור לנו שמה שהוא עשה זה המשימה הכי חשובה, ותמשיכו את המשימה שלו, ואנחנו שולחים, הם כותבים, אנחנו שולחים את הבן השני שלנו לדגניה, כדי שהוא ימשיך את המפעל של אח שלו. איזה מכתב מאוד מאוד מרגש, שההורים בעצם אומרים להם, תעשו ותמשיכו, וזה בעל ערך, וזה חשוב, וככה צריך לעשות, עד כמה צריך לעשות, עד שאולי אפילו נמות בשביל זה, אנחנו לא יודעים. והמכתב השני זה ממישהי שהייתה חובשת ברובע היהודי, גם כן בתש"ח, וההורים שלה היו בחוץ לארץ, היא נהרגה גם כן בקרבות, וגם היא שולחת מכתב להורים שלה, והיא אומרת להם, אין דבר שהייתי רוצה לעשות יותר מזה, אני עושה את הדבר הכי הכי חשוב, וגם אם אני אצטרך לשלם בחיים שלי על הדבר הזה, זה ברור לי שלא הייתי בוחרת בשום דבר, ואל תצטערו אם אני אמות, כי אני שמחה, אני מרגישה שהחיים שלי היו מלאים, היא נפטרה, היא נהרגה צעירה, אני מרגישה שהחיים שלי היו מלאים, ומיליתי את התפקיד שלי, ויש לי המון המון סיפוק, ואני מרגישה שזה מה שהייתי צריכה לעשות טוב, אז אנחנו לא חייבים ללכת עד לשם, כן? ובמקרה אתמול לא הייתי בהזכרה, אבל זה, 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 זה מבקש, זה מבקש מהאדם להסכים לעבוד קשה, להסכים לעמול. זה שהאדם עובד קשה הוא באמת יוצר משמעות אחרת לחייו, וממילא עם החיים שלו מלאים משמעות, גם אם זה קשה, אז הוא שמח, אז הוא מרגיש מאושר, אז הוא מרגיש אשרי, הוא מרגיש שיש אישור לחיים שלו, יש סיבה לחיים שלו, זה טוב שהוא חי, זה ממלא שהוא חי.
אפשר, לא מצליחות, אבל שאנחנו עובדים עליהם מאוד קשה, והם מאוד ונאום.
אז סימן שצריך עוד לעבוד. סימן שלא עבדנו מספיק. סימן שיש עוד אמן. מה? מה הכוונה?
נגיד שכאילו עובד קשה בשביל ללכת לערב כסף, סתם. זה עובד, עובד, עובד.
בסדר,
זה יוצא
ככה
ברגע על איזה
שיפוץ בית. בסדר, אז שוב, זה בדברים הקטנים, אבל בדברים הגדולים, קודם כל, אני לא אומרת שבדרך לא קשה ולא מסובך ולא מורכב, אנחנו לא משלמים מחירים, ברור שכן. אבל זה מה שאני מנסה להגיד, שהשמחה היא לא תמיד גם תלויה באם השגתי הכל או לא השגתי הכל, אלא יותר אם אני מרגיש שיש משמעות לחיים שלי. ועם משמעות כבדת משקל, אז זה שווה את הכל. אז זה שווה את זה. בסדר? כן. כי שבת זה זמן שאפשר לעצור ולשאול את עצמי, לאן אני הולכת? מה קורה? מה היה השבוע? איך יהיה השבוע הבא? זה זמן של עצירה, זה זמן שאפשר עכשיו בשקט להיפגש עם עצמי באמת. בתוך הריצה זה מאוד קשה. אתה תרוד ואתה עסוק ואתה באמת באיזשהו מרוץ כזה שהוא לא כל כך נעצר. גם כשאתה נעצר ביום חול אתה עוד בתוך ה... ושבת אומרת, רגע, עכשיו אנחנו עוצרים ופוגשים את עצמנו, ודרך הרבה הלכות של שבת, כן, זה לא רק הדלקת נרות, אבל הדלקת נרות זה אחת ההלכות שמפגישה אותנו עם זה. זה הזמן, זה הזמן, שבת. טוב, אז אני רוצה עכשיו שתקראו בחברותות את הפסקה האחרונה מהמילים על כן, בסדר? הרב מסכם פה את כל הדברים שאמרנו, וגם את פסקה עין וב, שזה מופיע בהמשך של הדברים, אתם רואות, ולא בשמן קיק זה א', ורבי טרפון זה עין וב, אבל רבי טרפון מלמד, ממה הכי משובח להדליק את נר שבת? עד עכשיו אמרנו מה לא, בסדר? רבי טרפון אומר, אין מדליקין אלא בשמן זית בלבד, זה לא הלכה, אבל הכי משובח להדליק נר שבת בשמן זית. בסדר, מצאנו, יש לכם?
איפה?
אז אתם קוראות קודם מי על כן, מהי ההורה וההצלחה, בסדר? שזה סיכום של הדברים שראינו. ואחר כך אתם קוראות את רבי טרפון, בסדר? אין לי הרבה זמן, אז תשתדלו, האם לכולם יש זוג? הגס, את לומדת עם שירן? מי אומרת?
שם זה הייתה תורה.
אז תסבירי.
שקיבל שם דבר שמסמכים אותה, ויש כבר שיהיה נתון בעיה של חייה, אבל יש בזה רק ערבוב שלהם, זה כל השמונים הרבה.
יופי, עוד. יופי. עוד מי שרוצה להגיד? דברים שהרב הוסיף על השמחה בסוף הפסקה הקודמת? מה זה שמחה בעם ישראל? כן.
מה זה?
אני חושבת שהאמירה פה זה שהשמחות שלנו מחוברות לאידיאלים שלנו, למגמות שלנו. כלומר, זה לא רק בגלל שאתה מרגיש. קודם כל אתה מברר, אתה לומד מה האמת חייך. ומה ששלבת ונועה אמרו על התורה, מה? דרך האור של השבת אתה מברר שהאור של השכל זה מה שאמור להוביל את חייך. התורה זה לא רק מה שכתוב באותיות שעל הקלף. התורה זה מה התורה מבקשת ממני, או איך התורה מבקשת ממני לחיות. איזה חיים התורה מבקשת ממני להופיע. אז רק אם אני אלמד ואקשיב דרך השכל, אני אבין בסוף מה האמת של החיים שלי. אז זה מתחיל בשכל, בסדר? התורה תמיד היא מתחילה בשכל. אבל בסוף זה מופיע בחיים. האם לקחת את האותיות והמילים של התורה והפכת אותם לחיים שלמים? האם הארת איתם את העולם? בסדר, אז התורה זה התמרור שלנו, זה הציוני דרך שלנו, זה השביל שלנו, זה השביל, בסדר? אבל כשאני אלמד את השביל, אז אני אוכל לצעוד. ואם אני אצעד באמת בשביל, אז אני ארגיש גם בלב שלי שיש איזה אמת בחיים האלה, שיש איזה גודל בחיים האלה, שיש איזה שמחה בחיים האלה, כי זה הדבר הכי 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 מתאים לחיים שלי.
מה
בסדר?
יין
זה משל. כתוב בתהילים, יין ישמח לבב אנוש. זה בתור משל. משל למשהו שחודר לתוך הגוף של האדם ויוצר שמחה. זה לא, בסדר? זה לא, הכל זה בתור משל. בסדר? יש משהו במתיקות של היין שממשילים אותו למשהו שמשמח את האדם מבפנים. בסדר? אבל זה משל. תראו, זה יכול להופיע שמחה אמיתית, נכון? בסוף כשאנחנו עושים קידוש, אנחנו עושים את הקידוש על היין, אנחנו לא עושים את הקידוש על צנים יבש ומקולקל. יש משהו בטעם של היין, שכשהוא חודר לתוכנו יוצר, אבל זה צריך לחבר את זה לאמת, כי אתם יודעות שגם יין יכול להביא למקומות לגמרי הפוכים. אז צריך לקחת את זה דרך המקומות, לקדש את זה, כן? אם אתה לוקח את היין ומקדש, אז כבר יש איזה משמעות פנימית.
איך למשל את המחיצוני גיל? כי למשל זה ככה
שחיצוני תחיסית בתור. זה המשל. שיש משהו, שיש בו מתיקות, שיש בו ברכה. ואת המתיקות הזאת אתה מכניס לתוכך. זה המשל. אתה יודע?
אם
היה,
כאילו רק כשלוקחים אותו בעילום מסוים, כאילו לוקחים את עצמך.
כן, זה כל, זה...
כי מברכים עליו, זה כל דבר, כאילו, ואת אפילו כוסמן שברכים עליו, כאילו.
זה לא מבטל את כל שאר הדברים. אני אומרת שוב, הוא מביא את זה פה בתור משל. זה לא כל המשל זה כדי לעזר בו לאיזה נקודה מסוימת. זה לא אומר שכל שאר הדברים לא מסמכים, או שכל שאר הדברים לא נותנים כוח. בסדר, זה משל. זה משווה בין היין, בין הגפן לבין הצמר גפן. בסדר? זה מה שהוא רצה לעשות. שיש הבחנה ביניהם, אבל זה משל. במשל אנחנו לומדים מה שצריך ללמוד מהמשל. טוב, אז מה נגיד על התורה? שבשנה הזאת אנחנו לומדות תורה בעזרת השם. אנחנו מקוות שהתורה הזאת באמת תברר לנו דרך אור השכל את האמיתות. ומתוך זה אנחנו נוכל להיפגש ביום השבת, ובכלל כל החיים. זה קצת יום שבת ארוך מדרשה, נכון? זה קצת מעין עולם הבא מדרשה. אז שנזכה קצת, לא? שנזכה באמת להתחבר לאמיתות ולברר את האמיתות ולמלא את עצמנו במה שצריך באמת למלא, ומתוך זה שנזכה להיות חלק מאשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ומאשרי העם שככה לא, אשרי העם שהשם אלוקיו, בעזרת השם. שנזכה. שזה ייתן לנו גם כוח לשבת, שנכיר את שבת באמת.